עמוד 18 במאמר תללי אורות, השקפה על טעמי המצוות. והרב הסביר מהו הטעם העיקרי, החורז, את טעמי המצוות אצל הרמב״ם. ראינו שהנקודה המרכזית, לא היחידה, אבל המרכזית מאוד במשנתו של הרמב״ם, זה דחיית עבודה זרה. כן, אמונת הייחוד לעומת אמונת לעומת העבודה זרה. וזה מסביר הרבה מאוד מצוות על יסוד המנהגים שהיו מקובלים ונהוגים אצל עובדי אלילים בזמן נתינת התורה. על זה אומר הרב, בזה יש אמנם כוח קולטורי יפה של העבר, המפיח גם כן רוח חיים אידיאלים, גאון לאומי של השתתפות גדולה בבניין העולם הרוחני והתרבותי. זאת אומרת, אנחנו גם, יש לנו גאווה כזאת, גאווה לאומית, שבסופו של דבר ניצחנו את האלילות. כן, זה כמו שהרב כותב גם באיגרתו לבצלאל. אז הוא אומר, למה אני פונה אליכם? אני רוצה להגיד לכם הלכה. מה הלכה? אסור לעשות פרצוף אדם שלם. אז כדי להגיד להם את זה, הוא נותן להם הקדמה ארוכה מאוד על המאבק בין האלילות לבין אמונת הייחוד. והוא אומר, בסופו של דבר ניצחנו. כן? כלומר, אמונת הייחוד ניצחה את האלילות, וצריך להשאיר לזה איזשהו זכר מפואר. הזכר המפואר זה שאנחנו נמנעים מלעשות פרצוף אדם שלם. זה כאילו, זה כמין סימן, כמו אות כבוד של מלחמה. אז גם פה אומר הרב, יש אמנם כוח קולטורי יפה של העבר, המפיח גם כן רוח חיים אידיאלים, גאון לאומי של השתתפות גדולה בבניין העולם הרוחני והתרבותי. אנחנו שמחים שהשתתפנו בתיקון העולם. אבל בטבעו הוא הולך ומתחלש. למה? כי נקודת הזוהר היותר עליונה אצלו הוא העבר. אז עבר, ככל שהזמן עובר, הוא עוד יותר רחוק. ואולם באמת, ואז יש איזה בעיה, שככל שאני מתרחק מהעידן שבו למעשים האלה הייתה משמעות מאוד מורגשת, אז זה נעשה אצלי יותר ויותר חלש. עד כדי כך שכדי להבין מצווה, אני צריך לעשות מחקר. לחקור מה היה מקובל אז, ואם אני לא יודע. הרי יש סיכוי טוב שאני אשכח. הדברים נשכחים במהלך ההיסטוריה. אז למשל הרמב״ם אומר שהוא לא מצא מה היה הטעם אצל עובדי האלילים לבשר וחלב. כנראה שהתורה, כשהיא אומרת לא לאכול בשר בחלב, היא מתכוונת מול, לעומת איזשהו מנהג של עובדי עבודה זרה. אומר הרמב״ם, לא מצאתי. אמנם, מצאו יותר מאוחר, מצאו כתובת כנענית, שבה מדובר על זביחת גדי בחלב, וכדומה, מוזכר. אבל מה נעשה? אפילו הרמב״ם לא מצא. זאת אומרת שזה יהיה תלוי גם במזל. ואולם באמת, הרי הוא הרי היסוד היותר עיקרי, הגנוז ומקובל בטעמי המצוות וניוקן, הוא העתיד.
הוא הסתיר. אבל גם מה שהרב שלח לבצלאל, אז גם זה שלח לעבר.
נכון.
יש טעות.
לכן אני לא אומר שהוא נגד זה, רק הוא אומר זה לא מספיק.
הוא הסתיר.
למה באמת הרמב״ם הרבה בכיוון הזה? לעומת העבר. הוא היה אחרי כבר,
קודם כל, כי זאת אמת. זאת אמת, בזמן שהתורה ניתנה, על המעשים האלה הייתה משמעות מורגשת כלפי התרבות הסובבת, ברור.
אבל אולי הרמב״ם חשב שזה שייך גם לדור, כאילו, לכאורה גם בדור שלו זה כבר לא שייך, אז אולי הוא כן שייך שכן.
כלומר, לפי הרמב״ם, עצם הידיעה שמנהג מסוים הוא לעומת עבודה זרה, זה כבר מספיק כדי לתת לי דביקות בדבר.
אבל יכול להיות שהרעיון שעומד מאחורי עבודה זרה הזאת, הרעיון הזה נמשך לאורך כל הדורות?
יכול להיות, אבל הרמב״ם לא אומר את זה. אני צריך להגיד את זה גם. הוא לא אמר. אבל גם ההצעה שלך היא מראה על כך שרק עבר לבדו לא מספיק. אז זה לא שזה לא נכון מה שהוא אמר. הרמב״ם אומר דברים נכונים, מבחינה היסטורית הם נכונים. רק זה מסביר מדוע הנפש לא מתמלאת מזה עד כדי כך, כמו שהרב הזכיר לפני כן, שטעמי המצוות של הרמב״ם הם החלק הפחות משפיע של משנתו. כן? הרי כל שאר הדברים שהרמב״ם כתב השפיעו השפעה עצומה בעולם היהודי, ואילו הנושא של טעמי המצוות שלו לא כל כך...
הרמב״ם חושב הרמב״ם, כאילו, האור משפיע יותר על החושך מאשר להתמודד עם החושך בצורה
כמו שהיא. זה נכון, אבל מה זה קשור לעניין?
כי הרמב״ם אומר שהחושך כי הרמב״ם אומר שצריך להתמודד, הקנה המצוות זה בגלל שאנחנו...
נגד עבודה זרה.
עבודה זרה. אז מוכרים להתמודד עם עבודה זרה, תגיד את הדברים החיוביים, חשיפות החיוביים,
ואז נתפלא, הרמב״ם אומר שגם התורה מחנכת. הולכים לאט לאט. כן, למשל, היא אומרת, אי אפשר היה לעבוד אלוה, אפילו אלוהי אמת, בלי הקרבת קורבן. לא היה מקובל. היום אנשים מסתדרים יפה מאוד גם בלי קורבנות. אבל פעם אי אפשר היה בלי קורבן. אז לכן התורה חינכה, לא רצתה מיד לבטל את זה, לכן היא אמרה להקריב קורבנות לשם.
היום התורה הייתה ניתנת
בלי. אם הייתה ניתנת היום, אבל היא ניתנה אז. ועכשיו, הדור שבו ניתנה התורה זה גם משמעותי. זה תקודת ההופעה של זה בהיסטוריה. טוב, בכל מקרה, קורבנות לא מתבטלים. אני זוכר שפעם הייתי במונטריאול. אז מישהו אמר לי, באיזה אחד ההרצאות, הלא, הרמב״ם אומר שלא יהיו קורבנות לעתיד לבוא. אמרתי לו, זה לא נכון. הרמב״ם אומר שיהיו קורבנות לעתיד לבוא, הוא כותב איזה מפורש במשנה תורה. אמר לי, אבל במורה נבוכים הוא כותב שלא יהיו קורבנות לעתיד לבוא. אמרתי לו, הוא לא כותב את זה במורה נבוכים. אז הוא אמר, אני אראה לך איפה זה כתוב. אמרתי לו, בבקשה, אני נוסע הערב לישראל. אז עוד לא היה אינטרנט. אמרתי, תשלח לי מכתב, תראי לי את המקור. אחרי כמה שבועות אני מקבל מכתב עם צילום של מאמר מאוניברסיטת בר אילן, שבו כתוב שבמורה נבוכים הרמב״ם אומר שלא יהיו קורבנות לעתיד. כן.
תנא דמסייע.
זה ראייה. אם מישהו אומר שזה כתוב, סימן שזה כתוב. טוב, אבל זה לא כתוב, באמת. יכול להיות...
טועים לחשוב שזה.
כן, אבל זה נכון, שאיך שהרמב״ם מנסח את זה, זה כאילו מתבקש שזאת תהיה המסקנה. אבל זה לא המסקנה. אז הוא אומר שהעיקר, אז הרב קוק כאן מחדש עיקרון בסיסי אחר לגבי טעמי המצוות, שצריך לחפש את העתיד. העבר לבדו, אף על פי שהוא נכבד מאוד, מכל מקום יכול הוא לבוא עד לכדי ערך של ידיעה ארכיאולוגית שאין בה תוכן חיים לחיים בפועל, וההווה לבדו בוודאי לא יספיק להזריח אור אידיאלי המרומם את הרוח. הרבה פעמים יש מצוות בהווה שאתה עושה אותן, אתה שואל את עצמך, מה המשמעות של המצוות האלה? זה חסר משמעות. למשל, היום אדם לוקח פירות מהשוק, לוקח את החלק המקולקל, אומר על זה דברי כישוף, ובחרדת קודש מניח את זה בפח. איזה מעלה יש בזה? אם אתה מדבר על הכלכלה הקדומה, ששם אחוזים גדולים היו הולכים לכהן וללוי, זה משמעותי. או אם אתה מדבר על מה שזה עתיד להיות, אז ההווה לבדו לא מספיק, אלא זה בא מעבר גדול והולך לעתיד גדול. ולכן יש לזה משמעות.
כן, גם
מה?
לקט שטרחה ופאה, היום מי מגיע לשם?
כן, לא, דבר על דברים שאנחנו כן עושים. כן. וההווה לבד... החזוני שאומר שהיום לא להניח לקט. החזוני שאומר שהיום אין לקט. כיוון שלא באים, אז אין. וההווה לבדו בוודאי לא יספיק לאזרח אורידיאלי אמרו את הרוח וממלאו שירה והופעת קודש. ואולם, כאשר יגיע זרם החיים של העבר, דרך ההווה אל העתיד הגדול, ההולך ומאיר, או אז השתלמות תנאי החיים בתוך הרוח המדעי הזה, הן בעצם לקראת המדע הנשגב הזה לעצמו, והן בפעולתו לתחיית היהדות. כלומר, גם אתה מתפעל מן החוכמה העמוקה שיש במצוות התורה, וזה גם מסייע בידך לשנות באופן אקטיבי את העולם. אבל כל עוד שלא יחובר אל העבר זרם מקורי הזורם בכוח מהעבר העתיק, הוא מתפלש בכוח ההווה, הוא מוסיף אומץ ואורה לעתיד נשגב ומלא ציפיות אידיאליות לרוממות וחיים, הוא עלול להלביש את היהדות בצורה ארכיאולוגית. ככה באמת ראינו במערב אירופה מהתנועה הרמב"מנית. הרמב"מנית, מנדלסון, בן משה בן מנחם. מנדלסון, התנועה הרמב"מנית, אשר ההיגיון של הרמב"ם מטעמי המצוות נטל חלק היותר חשוב בציור היהדות שלה. אמנם נתגדל כבוד היהדות בלב יחידי, כלומר, וואו, יהדות זה באמת גדול, זה מה שקרה מדעי היהדות. והערך ההיסטורי של העבר לקח מקום גדול בפעולות הספרותיות של הדורות שהיו מושפעים מרוח זה. אבל מכיוון שאור הנשמה הפנימית של הרמב"ם זה לא זרח שם, כן, בסך הכל, כלומר, הרמב״ם של עצמו, ודאי שאצלו זה היה גדול, כי זה היה מעורב עם הנשמה שלו. אבל שמה זה היה בלי נשמתו, שבקרבה נתחת העבר עם ההווה והעתיד. שזה לא נתגלה בצורה הגיונית של המורה, רבי חנניה בן עקשיא.